גד י"ד, י"ד שבט תשע"ו.
אנחנו פה למטה, בעמוד ג' למטה. כיוון שהקורבן הוא תיקון העולם. נסביר עד עכשיו שבקורבן יש סוג של תשובת המשקל. זאת אומרת, הבן אדם חטא, הוא קלקל את העולם. הוא הוריד, הוא מבדיל בין לחטוא בצורה פסיבית ולחטוא בצורה אקטיבית. אדם שרק ביטל מצוות עשה, הוא לא קלקל שום דבר בעולם. אבל אדם שעבר על מצוות לא תעשה, אפילו במחשבה, אבל הוא חשב על דבר מדברי העולם. אז הוא התעסק עם משהו מדברי העולם בצורה שלילית. ואז הוא צריך לעשות תיקון בעולם. התיקון בעולם שעושה בזמן שבית המקדש היה קיים, זה היה להקריב קורבן. הוא לוקח דבר מענייני העולם, זאת אומרת, יש כאן אמירה הפוכה מהאמירה שהייתה כשהוא חטא. כשהוא חטא, האמירה שלו הייתה שהעולם הוא של בני אדם, ובני אדם יכולים לעשות בעולם מה שבא להם. זו הייתה האמירה. כשהוא מקריב קורבן, האמירה היא שבעצם הכל שייך להשם. רק הוא נתן לנו, אבל מדי פעם אנחנו גם מחזירים לו. זה, בערך זה היה הדיבור עד עכשיו.
קורבן זה, אבל קורבן בעל שוגג דווקא. זה לא איזה מין אמירה יש פה. הוא לא...
בסדר, אוקיי. נכון. לפעמים הוא בעל מזיד גם כן, הוא בעל שוגג, אבל הוא עושה קלקול בעולם, בשוגג. יכול להיות שאם הוא עושה במזיד, אז הוא צריך תיקון יותר עמוק. לא מספיק הקורבן. אבל על כל פנים, זה הקורבן הוא תיקון העולם. ותיקון העולם הזה שנעשה על ידי זה שלוקחים חלק מהעולם ומקריבים אותו לקדוש ברוך הוא, אז בעולמות אין אור אלוקי שופע אתה בזמן החורבן בייחוד שלם. זאת אומרת, הקורבן הרי עולה לאן שהוא עולה, הנפש של הבהמה, דיברנו שהיא מתקללת ב... חיות שבמרכבה, מי שהיה כאן שבוע שעבר זוכר, דיברנו על זה. אם זה בהמה, אם זה אור, אם זה מנחה, אם זה... כל דבר יש לו את השורש שלו, זה נכלל באיזשהו מקום בשורש. אבל בעצם אסור להקריב לשום דבר, רק לקדוש ברוך הוא. אתה מקריב למרכבה, זה קדם גדול. רק מה, בזמן בית המקדש, בית המקדש היה קיים, אז היה גילוי אלוקות כזה בעולם של המרכבה, מדברים על עולם הבריאה, עולם היצירה, היה גילוי אלוקות כזה שהיה ייחוד גמור, וזה היה פשוט שכשמעלים לשם את הנפש של הקורבן, אז זה לשם שמיים, זה לשם השם. אבל אחרי שנחרב הבית, כל העולמות ירדו בדרגה בחורבן הבית, אז הייחוד הוא לא שלם למעלה, ואם בן אדם מקריב היום קורבן, אז זה כמו קורבן בחוץ. מה פורש זה קורבן בחוץ? זה מגיע לעולם כזה שהוא בחוץ, הוא לא בתוך הייחוד האלוקי. כמו להקריב קורבן בחוץ. אפילו אם הוא יקריב את זה על מקום המזבח, כן, אבל הוא לא ידע איפה המזבח. זאת אומרת, מותר להקריב קורבנות בלי בית המקדש. זה לא נכון שאסור להקריב קורבנות. שמעתי שמקריבים אף על פי שאין בית, גמרא, מותר להקריב, אבל צריך לשים את המזבח בדיוק במקום. כשמחזירים את המזבח בדיוק למקום, אז מחזירים את הייחוד בכל העולמות. יש מושג שנקרא פגם המזבח ותיקון המזבח, והמזבח זה הרי אותו מקום שיצחק פשט את צברו לעקדה. כל המהות הפנימית של המזבח זה מסירות נפש לשם יתברך. וזה מה שכתוב, הרמב"ן מביא, כולם מביאים את זה, שבעצם החוטא שמביא את הקורבן, הוא צריך להבין שהבהמה מחליפה אותו. בעצם הוא היה צריך להיות מוקרב. ובעבודת השם באמת יהודי צריך להקריב את עצמו. ובזוהר כתוב שקורבן זה בעצם, מה יקר קורבן אלא מפני שמקרב. הקורבן זה שיהודי מקרב את עצמו להשם יתברך. רק המזבח צריך להיות בדיוק במקום, זאת אומרת צריך לדעת את האופן, איך שמקרבים את עצמם להשם יתברך. יש בזה כל מיני, יש למשל בליקוטי מרן כתוב שגם המזבח בעבודה שלנו בזמן שאין מזבח זה אכילה שלא לשם שמיים, זה נקרא פגם המזבח. ועל ידי זה הבן אדם בסוף נופל מהמדרגה שלו, אוכל שלא לשם שמיים, הוא בנה את הגוף מאוכל אוכל שהוא לא מבורר. אז רבי צדוק מרחיב את זה בשתי הקצוות, הוא אומר שלא רק אכילה צריכה להיות לשם שמיים, כשבן אדם מרוויח את הכסף כדי שיהיה לו כסף לקנות אוכל, אז גם שם צריך להיות לשם שמיים. ובעיקר הוא צריך להיזהר לא לנגוע בפריטה של חברו. ואם לא, אז זה לא רק שזה מזיק לו, זה מזיק לצאצאים שלו. יכול להיות, הוא אומר שבן אדם מגדל ילדים לתורה ולתעודה, ובסוף הם מוצאים לו לשון והולכים לכל מיני זה, וכשהוא עושה חשבון, אז הוא רואה שבגלל שפה ושם הוא נגע בפרוטה שלא שייכת לו, אז זה מתבטא אחר כך. כן, זאת אומרת שאם המזבח הוא פגום, אז הייחוד הוא מקולקל. העמידה של עם ישראל מול השם, והפנים בפנים, הכל עובד על העבודה של המזבח. מה הקשר בין שני עבודה, בין לפשוט את הצוואר להשם לבין קדושת האכילה? אז יש קשר. מה שנהנה מהאכילה זה בדיוק החלק בגוף שיצחק פשט אותו להשם. יש קשר, באיזשהו מקום, על זה אמר צמח צדק, מה לקט לקולה, מה לקט לפלגה. בן אדם שמקדש את אכילתו, הוא מקדש את כל המהות שלו, כי הוא נבנה מהאכילה. מזה בנויים המולקולות של המוח והלב שלו אחר כך, מה האוכל. זה לא דמיונות, זה מציאות. אם הוא אוכל בקדושה, אז ממילא, אז יש מציאות כזאת של תיקון המזבח גם בזמן הגלות. יש דבר כזה. ויש דבר כזה שצריך, שנעשה גם, דיברנו גם כן בפעמים הקודמות, לפעמים נעשה גם על ידי זה שיהודי מבטל מצוות עשה, לא רק על ידי שעושה מצוות לא תעשה. וגם יותר קטן. אבל שניהם תמיד עוזר העניין של תיקון האכילה. תיקון האכילה לאכול בקדושה, זה כמו תענית. לפעמים זה יותר קשה מה שתענית. לצום יש טעם אחד. לאכילה יש הרבה טעמים. גם הרבה טעמים וגם הרבה סיבות. טעם מלשון סיבה. למה בן אדם אוכל? ולהתמודד עם כל הטעמים האלה ולברור מתוכם רק את הסיבה האמיתית, זה לא פשוט. לצום, כולם צמים לשם שמיים. אם לא לשם שמיים, מה לי לצום? איזה אינטרס יש לי לצום? אבל לאכול, אז יש מיליון אינטרסים לאכול, ואחד מכל המיליון יכול להיות איזו סיבה אחת של לאכול כי השם רוצה שאני אוכל. לא בגלל שום סיבה אחרת. אז זה עבודה לא פשוטה. אז בכללות אנחנו אומרים שאין עבודת הקורבנות בזמן הזה. לא מקריבים קורבן בזמן הזה. זה שאפשר לתקן את העניין של הקורבנות על ידי אכילה בקדושה, אז זה לא ממש אותו דבר כמו בזמן ההוא, כמו בזמן הבית. זה מעין. זה לא בדיוק אותו דבר. אבל אז בקיצור, להקריב קורבנות היום אסור. אי אפשר להקריב קורבנות. המזבח לא מתוקן ואי אפשר להקריב קורבנות. ואם יבוא איזה חכם וימצא בדיוק את המקום של המזבח ויבנה אותו וכן, הסימן שמן השמיים, גם בעולם העליון זה כבר נהיה מתוקן. כי זה שאנחנו לא יודעים את מקום המזבח, מה יהיה בבית שני גם לא יודע את מקום המזבח. אז שלושה נביאים עלו עמהם, אחד העיד להם שמקריבים אף על פי שאין בית, אחד העיד להם על מקום המזבח. השלישי, אני לא זוכר מה העיד להם. מה העיד להם השלישי? אבל לכל פנים, אז דאגו להם, שיהיה להם את המזבח במקום, זה היה אות משמיים שהגיע הזמן שאפשר להקריב קורבנות. אז זה מה שנוגע לקורבנות. מה שאין כן התפילה, שהיא תיקון האדם בעצמו. בתפילה בן אדם לא עושה את התיקון עם העולם, הוא עושה את התיקון עם עצמו. גם התפילה היא חלק מהתשובה, גם על זה דיברנו. כתוב ברמב״ם שמדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד אל השם. יש תפילה שהיא חלק בלתי נפרד מדרכי התשובה. אבל הוא לא עושה תשובת המשקל, זה לא שכשהוא צועק אל השם הוא לא מתעסק עם איזשהו עניין מענייני העולם, ונגיד שהוא גנב ממון אז עכשיו הוא מוותר על ממון או משהו כזה, הוא לא מתקן את המעוות כרגע. הוא עושה את התיקון בתוך הנפש שלו. על ידי תפילה אפשר לתקן את כל הקלקולים, למה? גם על ידי תורה בעצם. זה עוד, בעוד אופן, באופן אחר אפשר גם על ידי תורה. תורה מחפרת, תורה מגינה, תורה מצילה, תורה ותפילה, שני העניינים האלה. למה על ידי? כי בעצם מה שגרם את החטא, חטא נגרם על ידי מערכת שלמה של סיבות. יש מה שנקרא סיבה קרובה וסיבה רחוקה. סיבה רחוקה זה מה שאנחנו קוראים רקע. רקע המובן מאליו לא היה תקין. הבן אדם לא חוטא עד שהמובן מאליו שלו הוא לא מקולקל. זה מין כפירה דקה. זה לא כפירה ממש. אם ישאלו אותו, אז יגיד שהוא מאמין לגמרי, הוא מוכן לשרף על האמונה שלו. אבל הוא מרגיש טוב כזה, כאילו... הוא עושה מה שבא לו. זה חוסר ההתמסרות לקדוש ברוך הוא, זה מה שהביא את החטא. עכשיו, הסיבה הקרובה שמביאה את החטא, זה יכול להיות כל מיני מערכות של פיתויים וגירויים וכל מיני ומצבים קשים וכל מיני דברים. תלוי אם מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, כל מיני דברים כאלה. אבל הרקע הראשוני זה הרבה יותר עמוק, זה משהו בנפש. אז את הגירויים ואת הפיתויים וכל זה צריך לתקן עם תשובת המשקל. זה שבן אדם מגיע עוד פעם לאותה סיטואציה והוא לא חוטא, אז הוא מתקן. אבל את המקיף של החטא, את האפשרות, את זה שאני יכול לחטוא בלי להניד עפעף, כמו שאומרים. שזה מובן מאליו שחוטאים, כולם חוטאים. מי שלא חוטא הוא צדיק, הוא יוצא מן הכלל. הבלוף הזה, את זה מתקנים על ידי תפילה. כי כל המהות של התפילה זה... לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, כי ממך הכל מידך נתנו לך, חוננו מאיתך, כי אתה טוב וסלח, כי אתה, הכל אתה. זה המהות של התפילה. המהות של התפילה זה ההתמסרות להשם יתברך. זה לא הפרטים. אנחנו בתפילה מזכירים פרטים כדי שנוכל לומר שעוד פרט מתמסר להשם יתברך. הפרט הוא לא משנה פה. אי אפשר לחזור על אותו דבר 20 פעם, בלי להעיר את זה כל פעם עם צבע אחר, אז כל פעם מזכירים פרט אחר. אבל בעצם לא זה הנקודה. וזה מתקן את השורש בתפילה. זאת אומרת שבתפילה אדם עושה את אותו תיקון, אבל לא על ידי זה שהוא מנסה לתקן בעולם משהו, לא שהוא הוריד חיות לקליפות, אז עכשיו הוא גואל את החיות הזה, שהוא לוקח כבש ומביא אותו למזבח, אלא על ידי שהוא משנה את התפיסה של עצמו, הוא עוקר את השורש של החטא. וזה בעצם התשובה הכי עמוקה, כי תמיד ככה דיברו על זה, גם בראשונים כתוב, אם בן אדם רואה שמתאבות היתר הוא הגיע לתאבות איסור, אז צריך להימנע מתאבות היתר, וכן הלאה. זאת אומרת, תמיד צריך לחפש שלב קודם. שלב קודם, יש לך מכשיר שמתקלקל, עבדתי איתו לא נכון, לכן הוא התקלקל. זה לא מספיק שאני מתקן אותו, כי מחר הוא התקלקל עוד פעם. אני צריך ללמוד איך לתפעל אותו, שהוא לא התקלקל עוד פעם. ואותו דבר בעבודת השם, בן אדם תופס את עצמו, והתפילה מתקנת את השורש של כל השורשים. השורש של כל החטאים זה שכחת האלוקים. והתפילה זה בדיוק הפוך.
שאחרי זה אני לא יוכל לחטוא בגלל ש... כאילו, אם אני חוטא אז מה? אם אני... הכל אתה...
אני אתן לך דוגמה, תבין אותי יותר טוב. יש תורה אחרת בלכותי מהר"ן, מה שאמרתי לכם קודם כתוב בתורה י"ז, יש תורה אחרת בלכותי מהר"ן, שהוא מדבר, רבינו מדבר שם על אברהם אבינו ועל אליעזר עבד אברהם. שניהם היו צדיקים. מה ההבדל? מה ההבדל בין אברהם אבינו ל... אז רבינו אומר, אברהם אבינו היה בן חורין. אליעזר היה עבד. מה ההבדל? אז הוא אומר שיש שני סוגי ברית. קורטים ברית עם הקדוש ברוך הוא. יש שני סוגי ברית. יש ברית עליונה ויש ברית תחתונה. הברית העליונה זה לזכור שכל דבר מקבלים מהשם. הברית התחתונה זה כל הדברים האלה שאנחנו משפיעים בתוך העולם. הבן אדם הרי הוא הוא צינור השפע, הוא האוטוסטרדה, הוא הברז הראשי של הכל, הכל נברא בשביל האדם. תיקח את האדם, לא יישאר עולם. אז כל מה שאנחנו משפיעים בעולם, הברית הוא שסומכים עלינו שנשפיע את זה רק למקום הראוי, ולא... המושג של פגם הברית זה לתת שפע למקום שאינו ראוי. אז הוא אומר בסוף, הוא אומר, הברית הילה כולל בתוכו גם את הברית התא. בנאדם שלא מחזיק בברית הילה, הוא צריך בשיניים ובציפורניים להחזיק בברית התא. אבל בנאדם שיש לו כבר את הברית הילה, אז הברית התא זה כבר מובן מאליו. עכשיו, מה יוצא לפי זה? אם נגיד אם בן אדם חטא, למה הוא צריך לשאוף? הוא לא יכול להיות ברגע אחד כמו אברהם אבינו. אבל מה הוא צריך לחפש? הוא לא צריך לחפש רק את החטא שלו, לקן את החטא. הוא צריך לחפש לתקן את דר הברית עילה. אתה מבין אותי? וזה בדיוק תפילה. תפילה זה ברית עילה.
בגלל שאני יודע אם אני מקבל, אז אני תמיד
כן, אם אני יודע אם אני יודע שאת היד הזאת השם בורא לי עכשיו, אני לא אתן לך סתירה עם היד הזאת. זה פשוט בלתי אפשרי. אם היה לי יד מעבבת, אתה יודע מה זה יד מעבבת? היא נבראת והיא מפסיקה, הייתי פשוט חש אותה מעבבת. הייתי שואל רשות על כל דבר, אם אני יכול או לא יכול. והיד שלנו מעבבת, רק היא מעבבת כל כך מהר שאנחנו לא רואים. אבל זה לא במודעות שלנו. זה התיקון, ולכן התפילה זה התיקון, זה בעצם גם הפשט שם, שמדרכי התשובה שעכשיו יהיה צועק להשם. התפילה זה, הפנימיות של התשובה זה התפילה. ולדעת שבלי הקדוש ברוך הוא לא מתחיל שום דבר ולא נגמר שום דבר. ממילא אז כבר כל התפיסה משתנית.
כן, לא יכולה להיות בריאה שיודעת ב100% שהיא כל מהותה מהשם.
יודע כן, אבל הוא שוכח. הוא יודע את זה בצורה תיאורטית. עוד פעם, אני אחזור על מה שאמרתי פעם קודמת. אם יחלקו דפים עם טופסולוגיה, עם משאל עם, במה אתה מאמין, אז אתה תכתוב שאתה מאמין שכל רגע השם בורא אותך. אבל בזה הכל זה ייגמר, רגע אחרי שתכתוב את זה, אפילו ברגע שתכתוב את זה, אתה לא תשים לב מה אתה כותב. והתפילה מחיה את זה. הוא מדבר על זה במאמר הבא. את התפילה בן אדם צריך להתפלל בצורה כזאת שהיא תשאיר רושם לכל היום. וזה עיקר התפילה. עיקר התפילה שכל עצמותי תאמרנה, שכל הבן אדם יתפלל. אם כל הבן אדם חווה רגע, בוא נגיד, יחסית לכל החיים, אז התפילה זה כמו רגע. אם הוא חווה לרגע שהשם זה הכל, אז כבר משתנה אצלו איזה משהו כזה שאחר כך ייקח הרבה זמן עד שהוא ישכח כל כך שהוא יוכל להתחיל לחתום. עכשיו בשביל זה נתנו לנו 3 תפילות ביום. הבעיה בתפילה שאנחנו כבר שוכחים, אמרתי לכם, היה לי משגיח שלי בניגלה בישיבה. הוא סיפר שהוא למד אצל, לא זוכר את שמו אפילו, ויש יהודי שנהרג בשואה, בוורשה, פולין באיזשהו מקום, אולי לא, לא זוכר. הוא סיפר, בכל אופן, הוא סיפר שהיה נגמר סדר בוקר, והיו הולכים להתפלל מנחה, והוא היה רוחץ ידיים בלביש את הגרטל, אז כולם ראו איך שהם נשארו למטה, והוא עולה למעלה. ראו עליו, ראו איך שכל הצורה שלו השתנתה, הוא הולך, מנחה של יום חול רגיל. ראו שהוא, כן, מה שרואים על יהודי כשהוא הולך לבית הכנסת לומר כל נדרי, כן, אז זה מה שראו עליו בכל מנחה. והם ראו, הם היו תלמידים צעירים, הם ראו.
אז יהודי, נגיד יהודי שלא יודע... את התורה,
נכון, עד רבה, אצלו יותר קל להגיע לנקודה הזאת, כי אצלו הכל חדש.
אבל איך בפועל זה, הוא מתפלל מכל הלב, איך בפועל זה יגרום לו לחתור, הוא לא יודע אפילו.
לא, הוא צריך מודעות שבתפילה, הזרימה של התפילה, היצירתיות של התפילה, כאילו התפילה זה מוזיקה. זה שירה. שירה ותפילה זה גם אותו גימטריה, גם אחד מהשמות, אחד מהלשונות שתפילה נקראת זה שירה. זה לשיר ביחד עם הקדוש ברוך הוא. ובעצם הוא שר את כל העולמות, ואנחנו מאזינים לשירה, ואנחנו מזמזמים איתו ביחד. זה המהות של התפילה. אם תשים לב לפסוקי דזמרה, ולברכות קריאת שמע וכל זה, אם תסתכל בעיניים כאלה, אז תראה תפילה חדשה. ובתפילה הזאת, אתה כאילו, לא אתה, הקדוש ברוך הוא נמצא. ואנחנו כאילו נמוגים אל תוכו. אפילו אם אין לנו התלהבות גדולה, אבל בתפיסה, אנחנו מקבלים תפיסה כזאת. ובתפיסה הזאת, זה ברית הילה בעצם. בתפיסה הזאת, ברית הילה לפי הדרגה שלנו, לא ברית הילה האמיתית. בתפיסה הזאת, אנחנו באמת מתקנים את החטא עם השורש. אי אפשר להישאר עם תפיסה כזאת ולחטוא. זה בעצם עיקר דרך הבעל שם טוב, זה הנקודה הזאת. זה כאילו, במקום להסתכל על הלא טוב, תתחבר לקדוש ברוך הוא, אז הכל יהיה טוב. הוא מדבר על זה יותר במאמר הבא, זה לא המשך, אבל הוא מדבר על זה יותר ב... אני כל כך חלש שומע, אם מישהו משתער, אני כבר לא שומע כלום.
אני שואל אם צריך לחפש בכלל את המקום של התיקון בתשובת המשקל.
צריך, כי הרבה פעמים אי אפשר להגיע, לא צריך לחפש, לא צריך, זה ברור. לחפש לא צריך בכלל, אבל זה מגיע לבד, לא צריך לחפש את זה. וכשזה מגיע, צריך להתאמץ על זה. ביחד עם זה צריך לדעת שאם לא משנים בבסיס, אז זה חוזר עוד פעם. השפיע שלנו בישיבה היה נותן על זה דוגמה מאוד פשוטה. הוא אומר, בן אדם מקבל פצעים כל הזמן. יש לו פריחה. אין רופא, האחות נותנת לו משחה. אז נרפא לו פה ומתחיל לו פה. אחר כך נרפא לו פה ומתחיל לו פה. לא מגיע לו, מגיע הרופא, אז הוא נותן לו בדיקות דם, יכול להיות שיש לו איזה משהו, אני לא יודע מה. אבל זה לא אומר שבינתיים הוא חייב לסבור. שני דברים. את האלוקות שבקרבו הוא מגלה בתפילה, ובאלוקות הזה מתפלל, בבחינת ויקרא השם השם, לכן גם בזמן החורבן יכול להתפלל. כי תפילת השם שבקרבו עולה למעלה מן העולמות עד בחינת האצילות למקום שלא פגע פגם בייחוד. בתפילה אנחנו, הקורבנות זה להקריב את הנפש הבאמית או את הבהמה. בתפילה אנחנו מקריבים את הנפש האלוקית. בתפילה, ברכות קריאת שמע, ברכה הראשונה של קריאת שמע זה נקרא שירת המלאכים. קריאת שמע עצמה נקראת שירת הנשמות. זה מופיע בספרים. זאת אומרת, השירה של המלאכים זה שהשם הוא קדוש, קדוש, קדוש. מלוך עול הארץ כבודו. והשירה של הנשמות זה שחוץ ממנו אין כלום. השמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה השירה של הנשמות. זה בעצם, זה האצילות. זה האצילות של היהודי שמתפלל, זה לא האצילות האמיתית. אבל על כל פנים, התפילה שלו עולה לאצילות האמיתית, כי היא יוצאת ממנו מהמקום של האצילות שלו.
אם התפילה והקורבן זה לא בדיוק אותו עניין, אז איך זה בא להחליף את זה?
מישהו שאל שאלה אחרת, מישהו שאל פעם, אז למה בזמן הבית לא יצאו ידי חובה עם תפילה? אם תפילה כל כך טובה, הוא עונה על זה פה, בכמה שורות הבאות הוא ידבר על זה. והאמת היא שזה לא בדיוק שתפילה באה להחליף את הקורבן, כתוב שתקנו כנגד הקורבנות, כנגד הקורבנות זה באותם זמנים, אבל יש משהו בקורבן שהתפילה לא יכולה לפעול, אנחנו נראה את זה עוד מעט. וגם בזמן שהקריבו קורבנות התפללו. אתה יודע שיש ליקוטי תפילות על חמישה חומשי תורה, אתה מכיר אותו, איך קוראים לו? איך קוראים לו? תהילים. Okay. יש שם חמישה ספרים, זה ליקוטי תפילות על חמישה חומשי תורה. לולי תורתך שעשו היה, אז עבדתי בו, אני שרים רדיפו נכינה אמיתות. איך כתוב שם? מה? כן, זה תפילות לקיים את התורה, והתפילות האלה, היה משכן והקריבו קורבנות בזמן דוד המלך. עוד לא היה בית מקדש, אבל משכן היה והקריבו קורבנות. ושלמה המלך מתפלל, וחזקיהו מתפלל, וכל יהודי התפלל, לא היה נוסח קבוע, אבל התפללו. שלמה המלך מתפלל שהשם יקבל את כל התפילות של כל היהודים. התפללו אליה דרך ארצם, ושמעת השמיים, מכון שבטיך. כל הדור, יהודים תמיד, יהודי זה תפילה. יהודים תמיד התפללו, וגויים תמיד צחקו על היהודים, למה הם מתפללים כל כך הרבה. בכל הדורות. והתפילה לא עושה מה שקורבן, וקורבן לא עושה מה שהתפילה, זה נראה אחר כך. אבל עכשיו אין לנו, הוא רק עונה על שאלה אחת. אם לתפילה יש את אותו עניין כמו הקורבן, היה צריך להיות בזמן הזה אסור להתפלל. אז זהו עונה שהתפילה עולה במקום יותר גבוה, ושם הייחוד לא פגור.
אני יודעת פעם, אז מה הנקודה שהיא כן אותו דבר?
מה הנקודה של?
שזה כן אותו, אותה, מה
הנקודה? במה זה דומה, במה זה שהוא מרים משהו מכאן. בקורבן אומרים חלק מהעולם, ופה אומרים את עצמו. החטא זה תוצאה של שני דברים שנפלו ממקומם. זאת אומרת, הבריאה נפלה מהשורש שלה. היא לא מרגישה את הנוכחות האלוקית, והאדם נפל מהשורש שלו. וששני מחלות השכחה האלה נפגשות יחד, אז נוצר חטא. אבל אם אחד מהם מתעלה, אז זה כבר המצב מתוקן. זאת אומרת, אם איך כתוב שם על קין, שבכל מקום שהיה הולך, אז הבריאות היו אומרים, סורו ממנו זה שהרג את אחיו. בעולם כזה אי אפשר לחתור. בעולם שבריאות עוד לא שכחו את השם, אז גם האדם לא יכול לחתור. זה ברור. ואותו דבר, אם האדם זוכר את השם, אז אפילו אם הבריאות שכחו את השם, אז האדם לא יכול לחתור. אז אחד מהשניים, בזה זה דומה, בזה, הקורבנות עושים תיקון בעולם, והתפילה עושה תיקון באדם. אז בינתיים, זה לא דומה לגמרי, אבל זה דומה. אחר כך הוא יגיד גם את ההבדל ביניהם. ממילא הוא אומר, גם הקורבנות אתה, הם בחינת ונשלמה פרים שפתנו, שעל ידי הדיבורים שמדבר מן הקורבן בתפילה, יכולים לתקן מה שלא יכולים אתה בזמן החורבן לתקן בקורבנות בפועל. הקורבנות בעולם, הקורבנות בפועל, קורבנות שקריבו בזמן הבית, עולים רק עד יצירה ובריאה, וכיוון ששם אין הייחוד בשלימות, לכן אין יכולים להקריב. עכשיו, מה שאין כן התפילה שעולה עד האצילות, אז דיבורי הקורבן שאומר עולים גם כן עם מהם עד האצילות, ושם הייחוד שלהם והקורבן התקבל. עכשיו הקושיה נהיית עוד יותר גדולה. זאת אומרת שבזמן החורבן הרווחנו. כשאומרים קורבנות, אי אפשר להקריב קורבנות, אז אומרים קורבנות. כשאומרים קורבנות, אז הקורבן הזה שאומרים אותו עולה עד האצילות. בזמן הבית היה רק עולה עד הבריאה. איזה מין עונש זה, קיבלנו. איזה גלות זאת. אלא, כאן זה התשובה. שהתשובה בקורבן בפה היא יותר קשה מאשר לפנים בקורבן בפועל. הוא אומר, אז יש, נתנו לנו באמת קורבן, שהוא דבר הרבה יותר נמוך, אבל דווקא זה נתן לנו הזדמנות להתקרב לשם יתברך יותר מה שעכשיו דרך התפילה. מדוע? כמו משל לבן שחתן נגד אביו. אף שבמעשיו שעשה לא גרם נזק לאביו. ובגדול, הוא מדבר עכשיו על שני דברים, יש כאן הרבה פעמים יש כפל משמעות בהרבה ספרים. הוא מדבר קודם כל, כל אחד על החטאים הקטנים שלו, אנחנו כולנו קטנים וכל החטאים שלנו הם קטנים. אבל חוץ מזה הוא מדבר על עם ישראל שנענש בחורבן הבית. המקור של הדיבורים האלה, דיברנו על זה פעם, מופיע פעם אחת בליקוטי ההלכות, לפני זה זה מופיע בכתבי אריז"ל. כל אחד מסביר את זה על נקודה אחרת. הם שואלים את אותה שאלה. אני חושב שבכתבי אריז"ל זה מופיע על היחיד. הוא שואל איך בן אדם שהוא חטא יכול לחזור בתשובה. אנחנו רואים שלפני החטא לא היה לו מספיק כוח לעמוד מול העולם עם כל התאוות שלו. איך אחרי החטא הוא יכול... הוא ירד עכשיו בדרגה. הוא חטא כבר. זה עכשיו במקום יותר נמוך. איך הוא יכול? אז הוא אומר, באמת הוא ירד, יש לו פחות גילוי אור, יש לו פחות, אבל כוח הוא מקבל יותר. רק תשובה נותנים לו יותר כוח, מי שרוצה לחזור בתשובה מקבל יותר כוח. הוא סגר עלינו את כל התירוצים. אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא, לא איתנו יודע עד מה, אין, אבל כוח יש לכם. יש לכם יותר כוח מאשר לדורות הראשונים. זה כתוב במקום אחד, נדמה לי בליקוטי הלכות, הוא שואל את זה בצורה יותר פשוטה, הוא אומר, עם ישראל חטא, עבדו עבודה זרה, בזמן שהיה בית מקדש, והיה כהן גדול, והיה הורים ותומים, והיה קורבנות, והיה נביאים, ועם ישראל עבד עבודה זרה כל הזמן, אז הם קיבלו עונש, הכריבו להם את בית המקדש, לקחו להם את הנבואה, לקחו להם את הכהן הגדול, לקחו להם את ההורים ותומים, שלחו אותם לחוץ לארץ, שיחיו בין גויים עובדי עבודה זרה, איזה מין עונש זה? מה, איזה סיכוי? מה יעשה הבן ולא יחטא? אז הוא עונה אותו דבר, הוא אומר, לקחו להם את הכל, אבל מסירות נפש נתנו להם יותר, כוח נתנו להם יותר, וזה רבי נתן כותב. אותו דבר אצלנו, בעצם מה שהוא הולך לומר עכשיו, רק הוא משנה נקודה אחת, משנה נקודה, ונקודה מאוד חשובה, זה חלק מעיקר, עיקרי השיטה שלו. הוא אומר ככה, הוא אומר, כשעם ישראל היה בית המקדש, היה בארצו, והיה בית מקדש, היה הרבה יותר קל לחזור בתשובה. היה עבודה יותר קלה, זה היה עת רצון. היית הולך לדיר, ולוקח כבשה, ומביא אותה לבית המקדש, והיה נגמר הסיפור. עכשיו אתה צריך לעשות מאמץ ולעבוד עם עצמך, והעבודה עם עצמך היא הרבה יותר קשה, הרבה יותר רצינית. אבל הוא לא מסתפק בזה שנתנו לך כוח, אלא הוא טוען שעם הכוח שנתנו לך, אתה צריך לעורר בקרבך אור, שיהיה כל כך גבוה, יותר גבוה מהאור שהיה בזמן בית המקדש, כדי שעם האור הזה יהיה מופרך אצלך לחטוא. וזה הוא מוסיף, זה לא כתוב לפניו. זה חידוש. נראה את זה פה, הוא מביא על זה משל, אלא שהתשובה בקורבן בפה יותר קשה מאשר לפנים, בקורבן בפועל, אז הוא אומר משל, ולכן זה כל כך קשה, כי צריך להגיע למקום כזה גבוה. משל לבן שחטא נגד אביו, ואף שבמעשיו שעשה לא גרם נזק לאביו, כי בנמשל, אתה יכול לגרום נזק באמת לקדוש ברוך הוא, זה לא שייך. מכל מקום כועס עליו אביו, מפני שפגם באהבתו והתקשרו אותו אליו. זה כמו בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. הפושעים בי, יש פסוק. הם לא קלקלו משהו בהשתלשלות או משהו, אפילו שכן קלקלו, הקדוש ברוך הוא בידו תמיד, כיוון שבידו אז זה לא קלקול, רק הם כאילו, הם מרדו בקדוש ברוך הוא, ולקדוש ברוך הוא כביכול כואב, למה יהודים הגיעו לתחתית הזאת? כמו שאבא כואב לו על בן כפוי טובה. יכול להיות שהבן הוא סתם קטן וטיפש ולא לא בערך שיעשה נזק לאבא. אבל למה יש לי בן כזה? כי אם היה אוהבו אהבה שלמה לא היה עושה נגד רצונו. לכן, אם הוא רוצה עכשיו לתקן, מה הוא צריך לעשות? הוא אומר, אם הוא רק מתקן את ההתנהגות, הוא אומר, עוד פעם אני לא אגיד לא רוצה. הוא ישמע בכל האבא, זה עדיין לא מתקן, ראינו אותך כבר, אנחנו יודעים בדיוק מי אתה. לכן, מה התיקון? אם אינו מוסיף אתה אהבה יתרה על זו שהיה לו בשעה שחטא, ולא נתעלה למצב שהוא למעלה מן החטא, אם הוא לא מוסיף, הוא לא נתעלה למצב שהוא למעלה מן החטא, רק כל התשובה שהוא עושה היא תשובה מינורית כזאת, מפייס את אביו שלא יחטא עוד, רק זה הוא עושה, הוא רק מפייס את אביו שלא יחטא, נשאר עדיין פגם ותינה באביו, אף שחיפר לו על חטאו. אם בן מבקש סליחה, אומרים לו סלחתי, אבל זה עדיין, את האהבה, זה עדיין קלקל, זה כבר אי אפשר לסמוך עליו. מה שאין כן, אם מעורר בקרבו אהבה יתרה על זה שהייתה לו מקודם, ועולה למצב שלמעלה מן החטא, אז כל החטא נמחק. וזה שיעורי בית לזמן הגלות. זה מה שדורשים מאיתנו, אחרי שאין לנו בית מקדש, ובית המקדש נחרב בעוונותינו, אנחנו צריכים להגיע לדרגה של הכוח אנחנו מקבלים, אמרנו. אז תירוצים אין לנו. עכשיו עם הכוח הזה צריך להשתמש, להגיע למדרגה כזאת באהבת השם, שלא נוכל לחטוא יותר. וזה מה שיבנה לנו את בית המקדש חזרה. אחרי החורבן זה קריטי, לפני החורבן זה יכל להיות, אבל זה לא דרוש להיות. גם הבן הזה, עדיף שהיה קורא לו את זה, במשל, עדיף שזה היה קורא לו לפני שהוא חטא. אז אולי היה חוטא ולא היה כל הסיפור. כן? אבל אחרי שהוא חטא זה חייב לקרות. העבודה של הלוויים עם הניגון בזמן הקורבן, זה מכוון כנגד העניין הזה. זה ברור. אז לכן באמת, גם אז לא הסתפקו רק בעבודת הקורבן. אבל בכל אופן, בעצם מה שמחפר בפועל זה הקורבן. עכשיו מה שנשאר לנו זה רק שירת הלוויים. ושירת הלוויים צריכה לפעול את הכל.
איך זה בעבודה עצמה בתפילה? איך נראה תפילה?
תראה, קודם כל, יש בזה הרבה דרגות. קודם כל, הייתי אומר ככה, הייתי אומר שדבר ראשון, מכירים את הנודניקים האלה שכל רגע שואלים, אתה שומע? מכירים את זה? יש נודניקים כאלה, קודם כל להיות נודניק. אני מגיע לתפילה עם פורה שינה, אתה יודע, ככה, הלכתי לישון ב-12 ב-1, ואני מגיע בבוקר בלי כוח, וזה... קודם כל, הפתח הראשון, דיברנו שתמיד פתח זה שאלה, דיברנו על זה הרבה. השאלה הפשוטה זה, ינקל, אתה שומע מה שאתה אומר? שמעת? אמרת עכשיו, אלוקי נשמה שנתת בי תאורה, שמעת מה שאמרת? הקשבת? אתה מקשיב? אתה שומע? זו השאלה הראשונה, שאלה נודניקית, קשה לשאול אותה הרבה. אבל זה הפתח הראשון, אי אפשר לעשות את זה הרבה זמן, אפשר להתפוצץ מזה. אבל לפחות קצת זמן, כל יום, זה הדרגה הראשונה, זה הפלטפורמה הכי נמוכה, כאילו, הבסיס. אחר כך אפשר לאט לאט לעלות לשאול שאלות יותר עמוקות. מה זה אומר לי, מה זה מדבר אליי, מה זה... ושמה, בתוך המילים של התפילה, וחלק מהתפילים זה פסוקים, אבל חלק, גם מה שחזל תקנו, אז מקופל שם בפנים כל המידות הקדושות, אהבה, יראה, רחמים, יש איזה, בליקוטי התורה יש איזה מאמר שלם, שכל הפסוקים של התפילה, כל האמירות של התפילה, זה מכוון כנגד אחד משלושת המידות האלה. או שיש שם אהבה גדולה, או שיש שם יראה גדולה, או שיש שם רחמים. ורחמים יכול להיות גם על האדם, על נשמתו, וגם לזכור שהשם מרחם תמיד, וגם לרחם על השכינה שהיא בגלות. וכל זה יש בכל הפסוקים של התפילה, ואנחנו אומרים אותם כל יום. רק אי אפשר להתפלל 5 שעות. אבל אם כל יום תופסים קטע ומתמסרים אליו, אפשר להתחיל מאיפה שרוצים, זה לא משנה, אחר כך הולכים אחורה או קדימה. שם נמצא המפתח של הכל, ואז יהודי יכול לאט לאט, כמו הטיפות על האבן, לאט לאט נפתח הלב שלו, והוא מקבל יחס אחר לגמרי, אהבה אמיתית. זה לא רק התרגשות, זה לא רק דמעות. זה טוב מאוד אם בן אדם מתרגש ובוכה, וזה שהטז מדבר פעם, בן אדם בוכה מרוב דביקות. שולחן ערוך, הטז, מזכיר את זה על זמנים שאסור לבכות, ועל שבת נדמה לי. כן, זה מאוד טוב, אבל זה יכול להיות גם, זה גם יכול להיות מצב רוח חולף. אבל לאהוב מישהו, הקדמונים כתבו אוהב לא שונא, ושונא לא אוהב. זאת אומרת, אם אתה אוהב את הילד שלך, אז אתה אוהב אותו. זה לא משנה אם אתה מתרגש ממנו כרגע או שלא מתרגש ממנו. אם תשמע שחס וחלילה משהו הולך לקרוא לו, אז אתה... פתאום כל המערכות יסגרו אצלך. למה? כי אתה באמת אוהב אותו. אז אהבה אמיתית כזאת, היא נבנית לאט. היא לא אהבה של מצב רוח, היא לא אהבה של התרגשות. אבל היא במפורש אהבה, זה אהבה. וזה נבנה לאט, זה נבנה מתוך התפילה. רק זה לוקח שנים. אבל זה בסוף מגיע. אם לא מתייאשים, אלה שאוהבים היום קשה, כי אנחנו כל דבר עם לחיצת כפתור אנחנו מקבלים, אז מאוד קשה לעשות עבודה של תהליך. רוצים לראות את התוצאות מיד. אבל צריך לזכור שזה לא, בנפש אין כפתורים, זה לא עובד ככה.
העיקר
באהבה
שתהיה אהבה שכלית,
לא שכלית, זה לא שכל. כשאתה אוהב, אתה אוהב את אח שלך הקטן, יש לך אח קטן. אתה אוהב אותו? ואתה שומע פתאום שהוא לא מרגיש טוב, ולא יודעים, חוששים, לא יודעים מה יש לו. אז הכל מתבלבל אצלך פתאום, לא רק השכל. אתה אין לך סבלנות לאף אחד, ואתה רץ לראות אותו, ואתה לא יודע מה לעשות קודם. אז סימן שזה לא בשכל, זה בכל כולך. למרות שאף פעם לא התרגשת ממנו. יכול להיות שאף פעם לא התרגשת ממנו. אף על פי כן אתה אוהב אותו. אתה מבין מה שאני אומר? אני לא מדבר על שכל. אהבה זה לא...
העבודה זה לחשוב. העבודה זה לחשוב בשכל.
העבודה זה לראות את הקדוש ברוך הוא בתפילה. לראות אותו. ואם אתה עושה די עם המחשבה, לא תמיד זה שכל. כשאתה אומר זכור רחמך השם וחסדך כי מעולם המה, לא תמיד אתה מבין את כל השכל שיש בפסוק הזה. אתה עוד לא שם. יכול להיות שבעוד שנה תבין, אבל בינתיים בוא נצא מתוך הנחה שכרגע אתה לא מבין לגמרי. אבל זה מפורש יכול לעשות לך משהו, גם אם אתה לא מבין את זה עד הסוף. אם אתה מקשיב לזה.
אז חזרנו לזה שזה רגש.
מה זה? זה, עוד פעם, זה גם לא רגש באופן רשמי. זה עושה, זה מקרב אותך לעניין בלי שאתה מתרגש ובלי שאתה מבין, זה משנה אותך. על זה בדיוק אני מדבר. והיות שאתה לא מרגיש את זה, לא בלב ולא בשכל, אז אתה מזלזל בזה. אז בפעם הבאה אתה כבר לא עושה את זה. וזה בדיוק הטעות. בשביל זה כל כך הרבה צדיקים דיברו כל כך הרבה על תפילה, אמרו שכמו שכתוב בגמרא, מאה נכנסים למקרא, יוצאים 10 למשנה, ואיך כתוב? 1,000 נכנסים למקרא, 100 יוצאים למשנה, 10 יוצאים לתלמוד. אמרו שאותו דבר, יש 1,000 נכנסים ללימוד, ו-100 יוצאים, לא יודע על מה הם דיברו, ובסוף לתפילה נשאר בקושי אחד. למה כל כך, למה זה באמת ככה? כי תפילה אמיתית, להישאר עם תפילה, יש הרבה אנשים שמתרגשים בתפילה. אם כרגע הוא קם על צד ימין והוא בהיי, אז הוא מתרגש בתפילה. יום אחר הוא יקום, יש כל אחד תאמן הדיפרסיה הקטנה שלו. למחרת הוא קם בדאון, והוא כזה לא ישן בלילה, לא ישן טוב, אני לא יודע מה, הוא השאיר את המתן של הטלפון ליד האוזן השמאלית שלו, וכל המוח שלו מגלי, לא יודע איך קוראים להם אל הגלים האלה, הוא קם כאב ראש, ואז הוא לא מתפלל, כן? וכן הלאה, ואותו דבר בחיים, יש תקופות שהוא... אבל הבן אדם שלא מחפש את ההתרגשות, הוא לא מחפש כלום, הוא מחפש לשמוע בכל השם. מה כתוב? כתוב, תשמע מה שאתה מתפלל. אז הוא שואל את עצמו אם הוא שומע. בגמרא כתוב, השמע לאוזנך מה שאתה מוציא בפיך. אז הוא שואל את עצמו, רגע, שמעתי מה אמרתי? וכמובן, אם שואלים מישהו אם שמעת, אז לא מתכוונים אם הוא שמע טכנית רעשים שהופקו על ידי השפתיים ונשמעו לאוזניים. זה הוא שומע גם בסינית. זה לא נקרא לשמוע. הכוונה לשמוע אם הוא קלט. אז זהו, זה בעצם שאלה. הוא שואל את עצמו, אם הוא שואל את עצמו את זה, אז הוא הולך על דרך שהדרך הזאת לא תיגמר. הוא יהיה אחד שכל האלף יפלו והוא יישאר. כל אחד מהאלף יכול לבחור בזה. רק מה? אין לנו סבלנות. אין לו סבלנות, והרבה פעמים גם לא מגלים לנו את הסוד הזה. רואים שכתוב מילים גבוהות, אהבה, יראה, דבקות, כל מיני כאלה, אז חושבים שזה צריך לבוא בחמש דקות. וזו התרגשות גדולה עם הרבה ניגונים, ועוד פעם שמעו איזה חסיד מנגן בתפילה, אז בכלל כבר רק רוצים להיות כמו. אבל לא זה הנקודה. אם תגיע לזה, אשריך וטוב לך. ואם תגיע גם לעבודה של שכל וגם לעבודה של רגש, ותהיה צדיק גמור, עוד יותר טוב. אבל העבודה שדורשים מאיתנו ושמצפים מאיתנו לעשות, זה עבודה של הקשבה. השמע לאוזניך. ועם זה אפשר להגיע לכל טוב שבעולם. כי אם היה צריך דווקא את הדברים האחרים, אז הם היו כתובים בשולחן ערוך. לא ישאירו אותנו פצועים בשטח. כתבו לנו בהלכה את כל מה שאנחנו צריכים בשביל לעבוד את השם. רק יש דברים שאנחנו לא שמים לב אליהם. בהלכה כתוב השמע לאוזנך, אז אנחנו חושבים שמדובר על זה שצריך להשמיע לאוזניו, שזה לא יותר מדי בשקט. גם זה, אבל גם זה כלול. הכוונה שבן אדם ישאל את עצמו, רגע, שמעת? אני ראיתי פעם, תראו לאן זה מגיע, דיוק של בן אדם, ראיתי פעם יהודי שלמדתי אצלו הרבה כשהייתי צעיר, הוא נפטר לפני כמה שנים, לא הרבה זמן לפני, הוא היה באיזה מקום שהוא היה ראש ישיבה כל ימיו, אבל אף פעם לא היה מסדר קידושין, רק אם הרב המקומי היה חסר או משהו, היה איזה פנצ'ר, אז ראיתי פעם סידור קידושין כזה, הייתי באיזה חתונה, והביאו שני עדים, וקידשו, החתן נתן, שם את הטבעת באצבע של הכלה, ואמר הרי את מקודשת לי, ואחרי זה הרב המסדר קידושין, הוא פונה לעדים ואומר, ראיתם? אף פעם לא ראיתי שהרב שואל שאלה כזאת בחופה. ראיתם? ואז אחד מהעדים אמר, לא, הסתירו לי. אז הוא החזיר את כל הקידושין עוד פעם. שאלה פשוטה. זה כמו שאומרים, שיהודי שואל את עצמו, שמעת? טובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. רגע, שמעת? הקשבת? שאלה פשוטה, בלבטית, גובה העיניים. שאלה הזאת יכולה לשים את הבן אדם על דרך שהוא לא יגיע אליה בשום אופן אם הוא לא ישאל את השאלה הזאת. האמת שגם תורה צריך ללמוד ככה, אבל נגיע לזה עוד, דין עדר. בפרט הלכה. עוד פעם?
תפילה, כמו שאמרת, שתפילה אפשר להתפלל 5 שעות, אבל תורה אפשר
ללמוד. בתורה אפשר ללמוד 5 שעות, נכון. לא, אבל אי אפשר ללמוד את אותו סעיף בשולחן ערוך 5 שעות. אתה מבין, זה גם כן, זה לוקח, זה הכל בהדרגה. הכל בהדרגה, אבל אנחנו רואים איך אם מסתכלים קצת באחרונים ורואים איך שהם למדו פשט בראשונים, איך שהם דייקו בכל מילה, רואים שהם למדו עם הקשבה אחרת מהקשבה שלנו. רואים זה לפעמים שרואים ספר שהיה ברשות של אחד מהדורות ההם. ספר שנשאר בירושה, או ספר שאפילו שהשאילו לו. איכשהו לפעמים עושה איזה תיקון במראה מקום, או באיזה הערה צדדית של רב עקיבא איגר בגמרא, הוא מוחק וב או משהו כזה. אנחנו לא מגיעים להסתכל אפילו על הדבר הזה. הוא מיד קולט שיש פה איזה משהו. הם פיתחו הקשבה, והם לא נולדו עם זה. זה עבודה. זה 80% זהה ו-20% כישרונות.
למה התפילה לא מנוסחת בסגנון הזה? בסגנון של...
בסגנון של...
של המידות הקדושות. אם כל המידות הקדושות מקופלים
כן, זה בעצם כמעט גלוי. כמעט גלוי. שאתה אומר טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. שאתה אומר, ואת כל הרשעים ישמיד. אתה מוצא שם את המידות. יש שם, רק זה לא... זה לא כתוב ממש במפורש, כאילו, יגיד, ינקו, תשמע, דיר בעלק. זה לא כתוב ככה. כן, אבל זה כתוב. זה כתוב. בעצם, כשאתה אומר, מה רבו מעשיך השם, זה לא כתוב, זה כן כתוב. ב-18, אז יש בסוף, לפני החתימה, יש תמיד את הלמה ביקשתי ממך. כי אתה, כי טוב ומטיב אתה ומברך השנים. כי... בוחל וסולח, כי, יש תמיד יש שם את הנקודה הזאת. ואפילו בבידויים יש את הנקודות האלה. תמיד יש מילה כזאת שמחברת אותך חזרה. לא רק לבקשה שלך או למחילה שאתה מבקש או משהו, מחברת אותך ישירות לקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, אם מעורר בקרבו, אני קורא עוד פעם את 3 שורות האחרונות של הקטע, אם מעורר בקרבו אהבה יתרה על זו שהיה לו מקודם, ועולה למצב שלמעלה מן החטא, אז כל החטא נמחק. כי עכשיו כבר הוא לא במקום הזה יותר. כיוון שהוא עתה במצב שלמעלה מן החטא. ולמצב הזה אין החטא נוגע או פוגע. זה הכוח של יום כיפור, שבני ישראל עולים למקום כזה גבוה, אז שם אין חטא. לכן התפילה והתשובה שצריכות לעלות עד למעלה מן פגם הייחוד, זה ברור. הרי על ידי החטאים שלנו נחרב בית המקדש, ונהיה פגם בייחוד בעולם הבריאה והיצירה. ככה אמרנו בהתחלה. עכשיו אנחנו, התפילה שלנו בזמן החורבן היא לא סתם, ואנחנו מבקשים שהכל יחזור לקדמותו, אז כאילו, למה? מה פתאום? מה? אתם בעצמכם קלקלתם, מה אתם רוצים? מה הכוונה בתפילה הזאת? בתפילה הזאת, כמו שאומרים, אבא, אבל יותר לא. אבל מה זה יותר לא? אז לפי איך שהוא הסביר במשל, אנחנו כבר לא שם יותר. אנחנו השתננו, זה לא שיותר לא נעשה. אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה יותר. אתה יכול לסמוך עלינו. אז התפילה והתשובה שצריכות לעלות למעלה מפגם הייחוד, צריך האיש גם בעצמו להתעלות למעלה מן הפגם שלו. עכשיו הוא חוזר לקטנה, הוא מדבר, אמרתי, הוא מדבר כל הזמן עם שתי כפל משמעויות. הוא מדבר גם על עם ישראל בכלל, היחס שלפני החורבן ואחרי החורבן, או היחס שלפני החטאים ואחרי החטאים, והוא מדבר גם על כל אחד באופן פרטי, הרי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב מימיו. ורבי נתן כותב שעל כל יהודי עובר כל ההיסטוריה היהודית. על כל יהודי, יש אצל כל יהודי את יציאת מצרים ואת מתן תורה ואת חטא העגל ואת ה-40 שנה במדבר ואת הכניסה לארץ. הכל הכל, החורבן הראשון, החורבן השני, עד היום עד הרגע הזה שאתה עומד בו ויש באופק יש את ביאת המשיח. על כל יהודי הכל עובר. ממילא, אז זה מובן העבודה שלנו, זאת אומרת, גם אנחנו עברנו חורבן בהיסטוריה שלנו, כל אחד במקום שלו, ואנחנו צריכים לתקן את החורבן שלנו, ואז בבחינה ציבורית יהיה לנו כך לתקן את החורבן הציבורי, את החורבן הגדול. עכשיו כאן הוא מסביר, עכשיו הגיע הזמן להסביר את כל הארבע עולמות בנפש. הרי מה שקרה, שבהתחלה היצירה והבריאה היו מתוקנים, והכל היה טוב, עכשיו שזה ירד, אז צריך להגיע לאצילות. איפה זה בנפש? אז הוא מתחיל להסביר איך שזה בנפש. כי אהבה ויראה שיש לאיש ישראל, פלא הביטוי הזה, הוא לא כותב יהודי, הוא כותב איש ישראל, או איש ישראלי או איש ישראל, כל הזמן הוא כותב ככה. כל דבר כוונה, ישראל זה מעלה גדולה. לראש, האהבה והיראה שיש לאיש ישראל, יש בהם גם כן מדרגות. יש אהבה שבעשייה, עכשיו הוא תופס את המחנה המשותף הנמוך ביותר. יש עוד דרגות שנקראים אהבה שבעשייה, הוא ממש מדבר על הכי נמוך שיכול להיות. למשל, אם אוהב את השם רק בשביל הטובות שעשה עמו בעולם הזה, שבא אהבתו רק מן העשייה. תחשבו על יהודי פשוט. יהודי פשוט שמתפלל 3 פעמים ביום ומפריש מעשרות וקונה בחנות כשרה. יהודי מהשוק, זה יהודי מאוד פשוט. וכשבא לו יצר רע לפתות אותו לחטוא, אז הוא אומר, אני לא יכול לחטוא, כי אני אוהב את השם, השם הרגיל לחיים כאלה טובים, כל כך טוב לי, יש לי אישה טובה, יש לי ילדים טובים, יש לי פרנסה קבועה, יש לי, אני בריא, לא נעים לי עם הקדוש ברוך הוא. זה כל ההשגה שלו, זה אמת אבל. הקוצקר מאוד היה אוהב יהודי כזה, יותר מה שאת כל התלמידים הגדולים שלו. אבל הוא נמצא במקום, האופק שלו הוא מאוד צר. כן, ואותו דבר, ולכן הוא גם עובד את השם, הוא קם בבוקר, הוא הולך להתפלל, הוא אוהב את השם. שאל אותו אם הוא אוהב את השם, בטח, הוא ייתן לך סתירה אם תשאל אותו שאלה כזאת, מה פירוש שאוהב את השם? בטח שאוהב את השם. מצד שני, אם בא אליו פיתוי לחטוא, הוא גם, מי אומר, אולי אם אני אחטא, אז לא יהיה לי פרנסה, והילדים שלי לא יהיו ילדים טובים, ואשתי תתחיל לעשות לי בעיות, וכל מיני, ואני אהיה חולה. האופק שלו נשאר אופק צר, אבל הוא אמיתי לגמרי. זה עשייה, זה לא עולם של קליפה, זה לא שלא לשמע. קשה להגדיר את זה שלא לשמע. במדרגה שלו זה המקום הכי גבוה שיכול להגיע אליו. צריך להסתכל על זה בצורה חיובית. אז רק בשביל הטובות שהשם עשה עמו בעולם הזה, שבא אהבתו רק מן העשייה, וכן יראת העונש שלו שלא יענש בעולם הזה, יהודי כזה צריך לרחם עליו. יש עניין לפתוח לו אופק, ללמוד איתו יותר, להסביר לו יותר דברים. הוא לא חייב להישאר בבית סוהר הזה, לחשוב שכל העולם זה רק מלידה עד מוות. מותר לו להתפתח. אבל בינתיים הוא במקום טוב. זה העניין שלו, בעשייה. עכשיו, יש מישהו שהוא יותר מזה. יש אהבה ויראה למעלה מזה, אם אוהב את השם בשביל עזרו לנצח את יצרו. זה כבר בן אדם עם אופק הרבה יותר רחב. הוא מתגבר על יצרו, ולכן הוא אוהב את השם. כמה השם טוב, הוא עזר להתגבר על היצר. טוב, זה כבר... על יהודי כזה, גם על היהודי הקודם אנחנו מסתכלים הרבה דרך ארץ, הלוואי שנהיה כמוהו, כמו היהודי הפשוט שהוא תיאר קודם. אבל על היהודי הזה בכלל אנחנו נעמוד בתור, ניתן לו לתת לו כבית לך, לבקש ממנו ברכות. יהודי כזה, כל השמחה שלו זכה להתגבר על היצר, וואי איזה יהודי זה. לזה הוא קורא אהבה ויראה של יצירה, וזה גם, זה בעצם זו מדרגה עדיין נמוכה. למה? כי הוא במרכז, הוא עדיין... זה האגוצנטריות שלו. השם הוא טוב כי הוא עזר לי. ויש אהבה ויראה, והוא כותב וכולו אחרי היצירה, והוא מרמז לדרגה של בריאה. אולי השם יעזור, נסביר את זה פעם, מה זה הדרגה הזאת. הוא לא נכנס לזה, כי הוא מדבר, הוא לא רוצה להעריך, הדרגה של הבריאה היא דרגה מאוד מורכבת. מאוד קשה להסביר למה זה לא אצילות מצד אחד, ולמה זה לא בריאה מצד, למה זה לא יצירה מצד שני. צריך ללכת פה על חבל דק. אז לא נכנס לזה. במקומות אחרים הוא יותר מדבר על דברים כאלה. יש אהבה ויראה טהורה, שעם שמתבונן בהשם, הוא לא חושב על היחס שהשם נותן לו. לא יחס כזה ולא יחס כזה. הוא מתבונן בהשם. נפשו משתוקקת באהבה רבה אליו בלא שום טעם. כתוב בתהילים, אם זכרתיך על יצועי בשמורות היגה בך. כשאני מתעורר בלילה, המחשבה הראשונה זה הקדוש ברוך הוא. ואז זה מאיר אותו, זה מקים אותו מהמיטה שלו. כמו, ומזה, בלא שום טעם, רק שתם, נפשי חולת אהבתך. ומזה מתעורר ביראה להשם יראה טהורה. כמו שמרגיש האיש בקרבו לפעמים בזמנים של מוחין דגדלות שלו. הרמי פסץ היה בטוח שלכל אחד יש זמנים של מוחין דגדלות, זה המובן מאליו. אז הוא מביא את זה בתור דוגמה. כמו שהרגשת כשהיה לך מוחין דגדלות, אתה זוכר? אז ככה אצלו זה תמיד. כן. השם יזכנו. אבל על כל פנים, הביא אהבה ויראה של הצילות בקרבו. בתוך הבן אדם, היות שאין בזה שום מחשבה על אודות עצמו, זה האצילות שלו. זה בלתי להשם לבדו, איך שזה נקרא בפסוק. והיא אהבה רבה כנר. זה לא אהבת עולם, זה לא נגזר מענייני העולם. זה אהבה רבה. מבחינת חולת אהבה, נחשוף נחשפתי. לא לפי ערך הטובות שעשה השם, ולא כפי שאוהבים גם כן לאיש שעשה טובות, רק אהבה תאורה להשם, אהבה שלמעלה ממצבו שלפנים אין חטאו. עכשיו אם הוא רוצה, התפילה שחלק מהתשובה שהזכרנו מהרמב"ם, שמעיקרי התשובה שהיא להיות עכשיו צועק תמיד, זה צריך להיות תפילה ברמה הזאת. זאת אומרת, כל יהודי יכול לפעמים עם מאמץ, הוא יכול להגיע להתפלל בלי לחשוב על עצמו. ועם תפילה כזאת, הוא יכול לתקן את כל החטאים שלו. כי כל החטאים שלו נבעו מזה שהוא היה מרכז העולם. וכדי לעשות את ההיפוך, הוא צריך לשכוח מעצמו. יש בזה הרבה דרגות.
באחד מהמדרגות האלה?
לא, להפך, הוא צריך רק את האחרונה. יש מהמגיד, זה הכל מבוסס על, הוא לא, אין פה הרבה דברים שלא כתובים קודם. הוא מסדר אותם בצורה מאוד מיוחדת. במגיד כתוב שכל פעם שיש לו יהודי צרה, הוא צריך להתפלל על צרת השכינה. כל הצרה שבאה לו זה רק שהשכינה מזכירה לו שהיא בצרה. אז אחרת הוא לא יבין, אז בא לו צרה. בעצם הוא צריך להתפלל על צרת השכינה. זה העניין פה, זה עניין אחר לגמרי. זאת אומרת, יהודי חוזר בתשובה כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב שחוטאים. לא מי יודע כמה התלכלכתי. לא זה הנקודה. האבא לא אוהב לראות אותי מלוכלך. זה נקודה אחרת. זה נראה אותו דבר, אז זה נקודה אחרת לגמרי.
הרב, איפה נכנס היהודי שרוצה לעשות נחת רוח? הקדוש ברוך הוא.
איך פתאום נהיה יהודי כזה?
לא, איך הוא נכנס?
איפה הוא נכנס? באחרון.
באחרון?
כן.
למרות שאני...
לא אני, הוא אומר אני, הוא אומר אנחנו. לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו, לא אומר אני, הוא אומר אנחנו. אנחנו זה כולנו, הוא לא בן יחיד. והאמת שזה גם, זה לא פשוט. מצד אחד דורשים את זה מכל אחד. עובדה שכל יהודי אומר את זה. מצד שני, זה כמו שאמרנו קודם, לאט לאט, מעט מעט אגרשנו מפניך. גם את האמורי לא ישמידו ביום אחד. אבל ככה זה, לאט לאט. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. ולפי זה הוא ממשיך הלאה, עוד לא גמרנו, זה ארוך. אני לא בטוח לסוף, יותר טכני, פחות...
אז מה לעשות?
אז כדאי להחזיק ספר לאהבה. לצלם עוד דף.